יחד זה אומנם מילה ששרו עליה הרבה שירים, אבל היחד הזה מבטא הרבה דברים. כשבונים קבוצת כדורסל, אתה רוצה שהקבוצה תהיה ביחד. הישראלים יחד עם הזרים, הוותיקים יחד עם הצעירים. המאמנים עם ההנהלה וכולם עם מועדים. אבל איך? איך בונים את הביחד הזה? היום ננסה לראות את זה. רואי, האם אתה חושב שהפודקאסט הזה יצליח שאנחנו ביחד, או שמתישהו זה יהיה רק אתה?
תשמע, חוץ מהעובדה שנתת שיר עם ההשטג של הקמפיין של מכבי לחידוש מנויים, ואז יגידו ערוץ הספורט מכבי, אז רק ביחד.
ספיק אנד רול, פודקאסט כדורסל ישראלי עם עופר ג'ובה גרוס ורועי כהן.
26 בחודש יוני, עונת הכדורסל נראית כמו חלום רחוק, וכרגע על הפרק יש בעיקר מלפפונים, שוק שחקנים חופשיים וליגת קיץ. פאזל המאמנים בליגת העל הושלם, ועכשיו העבודה מתחילה. עכשיו, לפני שרועי יעשה את שלו ויציג את האורח שלנו כמו שהוא אוהב, מה העניין עם רועי?
מה קורה, ג'ובה?
הכל בסדר?
מעולה.
התגעגעת?
לא, מה, אליך או לעונה?
אליי, אליי.
אליך אני... תשמע, האמת, אנחנו תקשרים על בסיס יומיומי, אתה לא נותן לי להתגעגע אליך.
נכון, אני אעזוב אותך קצת בשקט עד הפודקאסט
הבא. עד הפוקטמן הבא.
עד הפוקטמן הבא. טוב, בוא נעשה קצת סדר, יש כבר החתמות, עונת המלפפונים יצאה לדרך. אני אתן את השמות, אתה תבחר אחד שבא לך להרחיב עליו ולתת את הכי הרבה. חילקתי את זה לקטגוריות כמו שאני אוהב, מצטרפים, שכרגע זה רק אחד, זה נייט וולטרס שמצטרף למכבי תל אביב.
נכון.
עוברים בארץ, לא משנה אם זה בתוך ליגה או לא ליגה, גיל אמיתי שחתם במכבי חיפה, טוני גפני שחוזר לארץ לעירוני נהריה, טרוויס וורי גם בנהריה, ספנסר וייס נשאר בדרום מאשדוד לבאר שבע, מהיומיים האחרונים עמית גרשון בגלבוע גליל תגלית העונה, וחואקין שוחמן, משהו שידענו מראש, הצגת אותו כמלפפון של הקיץ בפודקאסט הקודם, ושניים שממשיכים גם מהשבוע האחרון, ג'יי כהן במכבי תל אביב וטיישון תומאס בירושלים. אחד תבחר.
אני אלך על הציר של שוחמן גרשון, שבעצם גלבוע פעלה מהר והביא את עמית גרשון, שזה רכש לגיטימי אחרי עונת, אפשר להגיד אולי עונת פריצה, אתה יודע, תגלית העונה זה תואר חמקמק אצלנו.
כן, גם לא היו לו יותר מדי מספרים.
אין באמת תגליות העונה, גם כשיובל זוסמן נבחר עונה שעברה, המספרים לא באמת הצדיקו את זה, אז גלבוע עשו החתמה טובה. שוחמן על פניו, אתה יודע, זה כמו כפפה ליד להפועל תל אביב, קבוצה שחיה מאנרגיות, והוא באמת סוג של שר אנרגיה, והוא אמור לתרום להפועל תל אביב המון. עצם זה שהוא בא עם אריאל בית הלחמי, זה אומר הרבה, ואני חושב שזה צעד טוב לכל הצדדים.
עכשיו תעשה מה שאתה עושה הכי טוב, ותציג את האורח שלנו.
יפה. אתה יודע, לפני שהתבשרנו שהוא מגיע אלינו, נכנסתי לגוגל, חיפשתי...
איך קוראים לו?
לא. חיפשתי את הביטוי, מוח כדורסל. אמרתי, בוא נראה מה נותן גוגל במוח כדורסל. אז מקום ראשון היה איגור קוקוסקוב. מקום שני, דיוויד בלאט.
אני בודק אותך עכשיו. זה משנה איזה מחשב עושים את זה?
כן, זה כאילו כי זה מותם אישית לפעמים, אז אתה יודע, אולי בגלל...
עם וו או בלי וו את המוח?
עם. אבל עוד פעם, אני אומר, לא בטוח שזה ייתן לך את אותו דבר. קיצור, מקום ראשון, איגור קוקוסקוב. מקום שני, דיוויד בלאט. מקום שלישי, האורח שלנו, מודי מאור, מה קורה?
בונה, זה ההצגה הכי טובה שלו של אורח אי פעם.
שיאללה.
זה סטנדרט גבוה, אני לא בטוח שאני אומר.
בונה, עומד, אופה, שים לב מהפך.
אופה, חוץ.
מהפך, מקום שלישי, דניאל סוואנה.
די, נו.
כן.
עכשיו אני מרגיש יותר בנוח קצת.
רגע, אבל מי השניים הראשונים?
צדקת, קוקושקוב, דיוויד בלאט, דניאל סוואנה, וויצ'יץ'.
איפה מודי?
ומודי, עוד שניים למטה, סוואנה.
מה וויצ'יץ'? מוח כדורסל.
דיון תומפסון. כן.
אבל רגע, שנייה, מה זאת אומרת? אז, לא, אבל אתה יודע שזה קסטומיזציה של החיפוש.
הכל בסדר.
אז אני מחפש כנראה יותר דברים על מודי. אז
כנראה. היה...
זה אומר משהו על רוי.
שזה צריך להדיג את מודי.
זה אומר משהו עליך.
מודי, מה קורה?
נפלא, שלומך.
יש לך חופש, כיף עכשיו?
סוג של.
סוג של.
הוא אמר לי שהוא לא אוהב קיץ.
ברור.
לפני שעלינו.
אתה אוהב קיץ?
כן, בטח.
למה?
קודם כל, אני יכול להיות יותר זמן עם הבנות ובבית ועם המשפחה. עונת מלפפונים היא נמסת מהר. אבל אתה מתין אנרגיות, וגם עכשיו יש לנו עתודה, זה לא באמת חופש.
כן, לא, אני לא אוהב קיץ.
למה?
כי הפלוס הגדול יש זמן להיות בבית, משפחה והכל וזה, אבל קודם כל חם. נורא חם.
על מה עדיף על קור?
ושיש לך יותר זמן ופחות עבודה, הדברים שמעצבנים אותך, יש לך זמן לחשוב עליהם.
אני מסכים כל כך.
אתה מבין שאתה עובד, גם אם אתה, נגיד, במקרה של מודי, מפסיד איזה משחק, או מתעצבן על משהו, ובמקרה שלנו משהו לא עובד בעבודה. אתה כבר ביום הבא, אתה כבר בדבר הבא, אתה באימון הבא. אתה בשידור הבא. עכשיו, אם משהו מעצבן אותך,
אתה מושך את זה.
אתה חושב על זה.
כן, אבל נראה לי מודי הוא באמת מסוג האנשים שאם אתה לא עמוק בתוך תהליך של עבודה, אתה הולך קצת לאיבוד, לא?
אז קודם כל ג'ובה הצליח להסביר יפה את מה שאני מרגיש, אז קניתי. יותר נוח לי במקומות שעובדים בהם, בטח כשאנחנו עושים מה שאנחנו אוהבים, כדורסל זה כיף, אז לשבת ולחכות שהכדורסל יתחיל זה פחות כיף.
לא, אבל עכשיו זהו, בדיוק מה שג'ובה אמר, עכשיו זה זמן הבנייה, שזה זמן לא פחות כיף למי שעוסק בבנייה.
יש בזה הרבה אתגרים, יש בזה הרבה דברים מעניינים, וזה עדיין לא תופס 20 שעות ביום.
תגיד, זה כמו בסרטים אבל, שיושבים, נפגשים עוד פעם ועוד פעם, ובונים, ואתה יודע, ללוח, וכותבים שמות, וככה זה עובד? או שזה רק בדמיון שלי?
אני מניח שבכל מועדון זה עובד קצת אחרת, במקומות הרציניים אני חושב שכן.
איזה יופי. טוב, אני אפתח בשאלה ראשונה למודי.
כמה היית רוצה כדי להיות הטוש המחיק על הלוח של כל קבוצה, אה?
הייתי רוצה את המחק כדי למחוק.
כן, אה?
אני תמיד זוכר, הייתה כתבה אחת, זה תמיד מרתק אותי, שערוץ 10 של שידרות פיינל פור של מכבי, לדעתי זה היה ב-2008, וצביקה וגודס הכניסו אותם לבית של צביקה, שהם עשו את כל ההכנה לקראת הפיינל פור. כתבה מרתקת. להיכנס באמת לדברים הקטנים האלה שמרכיבים קבוצת כדורסל, אני חושב שכל מי שאוהב מת להיות זבוב על הקיר. עכשיו שאלה שהיא הכי רלוונטית. איך בונים קבוצה שאין חוק רוסי?
שאלה מצוינת.
בונה, התחלתי טוב. עשיתי את מה שהוא מרגיש, שאלה מצוינת, אני יכול ללכת.
פיקס. גם אני. אני חושב שיש... אני חושב שהקבוצות הראשונות שיבינו את היתרונות, או את הדברים שהשתנו בהיעדר חוק רוסי, יצליחו לייצר איזשהו יתרון. כמו שאני רואה את זה, יש הבדל מאוד גדול בין קבוצה שמשחקת באירופה לקבוצה שמשחקת פעם אחת בשבוע. קבוצה שמשחקת פעמיים בשבוע, עדיין צריכה 9 שחקנים שישחקו. אז בעולם של 5 או 4 זרים, מה שכל אחד מהתרחישים האלה יכול לקרות למשל בחולון, המשקל הסגולי של הישראלים נשאר זה, אנחנו מדברים על בין 4 ל-5 שחקנים, שצריכים להיות מסוגלים להיות ברוטציה בכל רגע נתון, לתת לך בין 5 ל-25 דקות נגד ססרי או ננטר, אז אני חושב שפה אין הבדל גדול. קבוצה שמשחקת פעם בשבוע, יכולה לבנות סגל של 7.5-8 שחקנים, היא תהיה חשופה לפציעות וכן הלאה, אבל היא תוכל להיות מאוד חזקה בשפיץ שלה. אני חושב ששם אנחנו נראה קבוצות שמשקיעות בישראלי אחד בכיר לצורך העניין, ולוקחות יותר הימורים או סיכונים על מי שבא לאחר מכן.
אז זהו, דיברת על משקל סגולי של קבוצה שזה לא אמור להשתנות, אבל אם אנחנו מסתכלים לוגית, נניח שאנחנו מדברים כרגע על קבוצה שמשחקת בליגה, עם ישראלי אחד על המגרש, שהרבה קבוצות הלכו על ישראלי אחד וארבעה זרים, ואז בעצם אתה צריך ישראלי אחד בכיר חזק. יש לך, אם אתה מחתים 5 זרים, יש לך עוד זר שעולה מהספסל, ועוד שני ישראלים שאתה יכול, שהם לא יהיו בכירים, אתה יכול אולי רול פליירים, זה בעצם 3 ישראלים. זאת אומרת, יכול להיות שבמציאות החדשה, קבוצת כדורסל, סליחה, צריכה 3 ישראלים בלבד.
קבוצה שתלך עם 5 זרים, תוכל להסתדר עם 3 ישראלים, חד משמעית. קבוצות שהלכו עם 4 זרים, הצטרכו 4 ישראלים. כלומר, 8 זה מינימום, זה עדיין סגל מאוד קצר, זה מינימום לקבוצה שמשחקת פעם בשבוע.
אני מדבר 8 כמו שאמרנו, המשקל הסגולי שלהם הוא רלוונטי, כי השחקן התשיעי הוא קצת, אתה יודע, קצת פחות.
קבוצה שמשחקת פעם בשבוע מתבססת על 8, קבוצה ששחק פעמיים מתבססת על 2.
טוב לנו שיש קבוצות שיבנו את עצמם עם 3 ישראלים?
אני לא חושב, אני חושב שזה מתנקז למאמן, כי אני אתן לך דוגמה, ב-2012-13, ברד גרינברג, מכבי חיפה. היו לה 4 זרים, דנטה סמית, ג'יימס תומאס, פול סטול ופט קלטס, גל מקל שהגיע מחזור 6, אבל כבר בוא נספור אותו, ואידו קושיקרו. זו השביעה שברד גרינברג השתמש בה ב-80% מהזמן, ואז עלו ב-20% קורי קאר, חנן קולמן ואנטון שוטבין.
יפזורי לא היה אז.
לא, יפזורי הגיע בשנה שאחרי עם פרנקו. טוב, לא טוב, אני לא יודע, אני חושב שבגדול, יש יותר מקום לישראלים, הנתח שיפגע, נשים בצד מסכורות לצורך העניין, זה הישראלים הבכירים האלה, כי כמו שמודי אמר לפני שנייה, הפועל תל אביב, סתם כדוגמה, יכולה לבנות על תומר גינת כישראלי בכיר, להרכיב מסביבו 5, וכל השאר לאמר. היא לא חייבת לעשות את זה, אבל אתה יכול יותר לאמר, לקראת יותר ריזיקות, משחקנים צעירים, לשחקנים אחרי שנה לא טובה, ובסופו של יום, זה יחזור למאמן. אם פעם בשבוע הוא הולך על הרוטציה הקצרה, בלי פציעות בגדול, זה יכול לעבוד. אם זה טוב או לא טוב, אני לא חושב שזה כבר לא נפוץ. אז הרבה מהדברים שלא נפוצים, כנראה שיש בהם משהו שלא כזה עובד. כי אם הם היו טובים, הם היו ממשיכים.
אני חושב שיש שני דברים שהם מאוד חיוביים בסיפור הזה. יש גם חסרונות, אבל שני דברים שהם מאוד חיוביים. אחד, ככל שיותר קבוצות ייצאו לאירופה, זה רווח נקי לכל מי שמעורב, אוקיי? גם למועדונים, גם לשחקנים, גם למאמנים, לכולם. כולם יהיו יותר טובים מזה, הענף יהיה יותר טוב מזה. הדבר השני הוא, אני חושב שהחוק הרוסי הוביל קבוצות ומאמנים להישען מאוד מאוד על הבטוח. אוקיי, שחקנים ותיקים שהם קצת מעבר לשיא, שאתה יודע שיעשו למשל מעט טעויות, אבל גם התרומה שלהם יכולה להיות קטנה.
או זרים ששיחקו בו כבר, בוא נביא אותם.
בוא נתעלם רגע מהזרים, כי הזרים נשארו פחות או יותר
באותו דבר. הזרים זה הפרק הבא בליינה, אנחנו בישראלים.
אבל ישראלים כאלה שהם כאילו כבר התמקמו בליגת העל, ויכול להיות שאין להם תרומה כבר של שחקני ליגת העל, ושיש שחקנים צעירים שדופקים על הדלת, אז בלי חוק רוסי אני חושב שיש לך יותר ביטחון לקחת את הסיכון הזה. כי אני יכול שתשחק גם 5 דקות אם אתה גרוע. אני יכול גם שתשחק 0. ואני יכול גם לתת לך הזדמנות לשחק 15. אז פתאום מייקל בריסקר מוצא. אז הפועל תל אביב למשל זו דוגמה טובה. היא בנתה סגל של 4 ישראלים, 2 ילד דודס. אני לא יודע אם זה משהו שהיית יכול לעשות בחוק רוסי ולהרגיש איתו טוב ובנוח. אני מקווה שזה יפתח באמת פתח לאנשים מהסוג הזה, וזה ייתן לנו יותר כזה דם צעיר.
זאת אומרת שבעצם מה שאתה אומר, שעצם היעדרו של החוק הרוסי מאפשר את המשחק הזה, כמו שהפועל תל אביב עושה, שלא בהכרח שהיו הולכים עם ים הדר, מייקל בריסקר וחואקין שוחמן, לסיטואציה של חוק רוסי. זה מה שאתה בעצם אומר?
אני חושב, תראה, אני לא יודע מה הפועל תל אביב עושה. אני לא יודע מה הלוגיקה מאחורי ההחלטות שלהם. אני יודע להגיד שכשאני מסתכל על קבוצה, ואני יודע שאני צריך 8 שחקנים שהם בנקר ברוטציה, אז אני מרגיש שבשחקן השמיני והתשיעי אני יכול להמר. להמר זה אומר שיכול להיות שיהיה פה אפסייד ממש גדול. מייקל בריסקר יכול להיות שחקן של 9 נקודות, 3 אסיסטים ו-45% ל-3. ויכול להיות שהוא גם לא יוכל לשחק בליגה ראשונה כי הוא קטן וחלש. אני לא יודע להגיד.
ואתה יכול להרשות לעצמך להמר.
ובקבוצה, בדיוק, במבנה כזה, אני מרשה לעצמי לקחת את הסיכון הזה ולגלות.
זאת אומרת, אם נלך לצד השני של הקשת הזאת, אז הוותיקים הם בבעיה פה. כי עכשיו רביב לימונד, שם קוד לשחקן ותיק שהוא בלי קבוצה.
לימונד, אלישי קדיר.
כן, אלישי קדיר, נכון. אם אתה עובר עכשיו קבוצה קבוצה ככה, בטופ אוף יור הד, לחצי מהן לפחות, יש כבר את הישראלי הבכיר הזה. כי אם הולכים על מה שדיברנו פה, שוב, קבוצה שמשחקת פעם בשבוע, שוב להדגיש, קבוצות כן. שמשחקות פעמיים בשבוע, שמשמחתנו, אנחנו כבר יודעים על 5 כאלה.
באמת.
נכון, מכבי תל אביב, הפועל ירושלים, מכבי ראשון לציון.
הפועל
חולון ונס ציונה. שזה אחלה. זה נהדר ששנה שנייה ברציפות יהיו לנו 5 קבוצות. אז 7 הקבוצות שנשארו, מקום, זה הסלוט נהיה סלוט אחד. ואז לפחות לשחקנים ותיקים, מנוסים, זה עלולה להיווצר בעיה. אני מקווה שלא, כי השיקולים צריכים להיות בסופו של דבר, ברור שכסף הוא חלק מהעניין, אבל אם אתה רוצה להצליח, אתה רוצה גם את השחקנים הכי טובים, זה לא יעזור.
אין ספק שגם לעומק יש משמעות. אוקיי, בוא נתעלה על אילנות גבוהים, אבל טורונטו רפטורס הייתה הקבוצה הכי עמוקה ב-NBA שנה שעברה, עם שחקנים לרוחב לצורך העניין ולא בשפיץ, וזה היה שווה אליפות. אז קבוצות שרוצות להצליח, עושה רושם סתם לצורך העניין, שנעריה בונה סגל שהוא אמור להיות סגל עמוק וחזק. אני מניח שאנחנו נראה שם בשחקן השמיני והתשיעי, שחקנים מוכחים יותר. ואולי פחות הימורים. אין ספק שמה שיפגע פה זה הכסף של השחקנים האלה. אני היום בין 34 ובירידה, אני לא יכול לקחת את מה שהרווחתי כשהייתי בין 29.
דבר איתי באחוזים. שחקן ישראלי, בכיר, מבוסס, שהרוויח, עוד אנחנו מדברים על איקסים, הרוויח 150 אלף דולר בתקופת החוק הרוסי, הוא עכשיו בלי חוזה, לאן הוא צפוי לרדת?
הכל תמיד תלוי סיטואציה, לדברים האלה יש טווח, יכול לרדת ב-10%.
גם מצב הביקוש.
בדיוק, זה הכל שאלה של מי נפל איפה ובאיזה עמדה ואיזה מאמן מתחבר ופחות. באופן כללי זה אחד מהקיצים שהכי קשה לי לחזות אותם ברמה הכלכלית, בגלל, אוקיי, השינוי הזה בישראל זה שינוי אחד, אבל זה לא השינוי היחיד. השינוי של המבנים של החוקים בסין, שיגרמו לזה שיש איזה 30 שחקנים שיפלטו לתוך אירופה בדרגים שונים, השינוי בחוקים
ביפן. רגע, בוא נחדד, לא כולם מכירים.
כן, נחדד את העניין של סין.
שינו את חוקי הזרים, נכון? שגם ככה היו די שייקי כאלה, ברבעים, יכולים לשחק, לא יכולים לשחק, אתה יכול לתת משפט אחד ש...
דל שמשפיע על הקיץ הוא שהחוזים בסין הם לא גרנטי יותר. כלומר, קבוצה יכולה לחתוך שחקן, יש כל מיני חלונות,
חלק מינימום של 5 שבועות.
חלק מהחוזים הם גם ל-10 ימים. כשכל 10 ימים נפתח חלון, יש כאלה שכל חודשיים, אבל יש כמה סוגים של חוזים שהבוטום ליין שלהם זה שאתה לא בגרנטי. זה אומר שאפשר לחתוך אותך מתי שרוצים. זה אומר שאם אתה פצוע, נגמרה עונה ואין כסף. אתה הולך הביתה ואין לך מאיפה להתפרנס, אם נפצעת בסין, לצורך העניין.
כן, וזה ריזיקה ששחקנים יצטרכו לקחת, כי יגידו, אוקיי, אני אשרוד חודש, אני אביא חבילה הביתה, אבל סביר להניח שזה ייגמר.
זאת אומרת, שחקן כמו מלקולם דילייני יכול להגיד לעצמו, אוקיי, מה אני צריך את עכשיו 2-3 האלה שעל אני להיות בלחץ, לחזור לאירופה, NBA,
קצת פחות כסף בטוטל.
כן, אבל עונה שלמה, וזה נטו, ואני לא צריך לדאוג כל המסביב, וזה עדיין אירופה, סיני יש לה את
החסרון. וזה מסודר, ויש ארגון שחקנים אפילו עכשיו.
הלבל הזה של השחקנים, זה בדיוק הדרג של השחקנים שבעיניי לא יהיה, אלה ששייכים לחלק הגבוה של אירופה, ובחרו ללכת לסין בשביל הכסף, אלה השחקנים שלא יישארו שם.
אירון ג'קסון, מלקולם דילייני, כאלה.
אמת, אוקיי, טיילור רוצ'סטי בעולמות שם, יש המון כאלה, קייל פוג וכן הלאה. יש גם כאלה שהם לייפרס בסין, אוקיי, לואי סקולה נגיד זה דוגמה, וזה שאני מניח שיחזרו ובטח יקבלו כזה סיינינג
בונוס. גם בורוסיס קראתי איפשהו.
בורוסיס חוזר לאירופה בוודאות. כן. זה שחקן, זה אלה מסוג השחקנים שיפלטו לשוק. עכשיו, הם לא באים לישראל. אבל הם גורמים, הם לוקחים את העבודה של מישהו שיכול להיות שירד אחר כך לעולמות של ישראל, אולי הוא יצטרך לעבור כמה דרגות באמצע.
כל שרשרת המזון מסתדרת מחדש.
אז אני לא יודע מה המשמעות של זה על המחירים עדיין בשוק. זה משהו שקשה לי לשים עליו את האצבע, ובסוף זה מאותה עוגה.
גם עוד מוקדם.
מאוד.
אני יכול להגיד לכם שמשיחות שאני עושה גם עם שחקנים וגם עם סוכנים במהלך הקיץ הזה, הם לא יודעים איך לאכול את זה. הם שחקנים מבקשים סכומים שהם, אתה יודע, בראש של חוק רוסי, הם לא מבינים שגם החוק הרוסי הסתיים, שגם זה משפיע על, בעיקר ברמה הכלכלית ועל איך שהקבוצה נבנית, וזה סוויץ' שכרגע אני לא רואה אותו קורה בשוק, בגלל זה גם השוק יחסית תקוע, אתה לא רואה תנועות של, אני מדבר עכשיו ברמה של הישראלים, אתה לא רואה קבוצות שמחליטות לממש את האופציות לפני שהתאריך מגיע, כולם מושכים את זה עד הסוף, בהקשר הזה הרבה קבוצות מחכות להפועל ירושלים, לראות מה קורה, ברטימור,
בדיוק, יוגב או חיון. הוא לא תקוע, אני אשאל אותך שאלה, נגיד ב-NBA, בפרי אג'נסי שמגיע עכשיו, זה סביר להניח יהיה כמו דומינו, זאת אומרת, יש את השלושה הגדולים, ארבעה הגדולים אם אני מחשיב את ג'ימי בטלר, שברגע שהם יחתמו, שזה דורנט, קוואי, קיירי וג'ימי בטלר, הוצאתי את ג'ימי בטלר, לא, קמבה הוא פועל יוצא של הדומינו הזה.
קמבה זה כמו ג'ימי בטלר, למה הוא לא...
כן, ברגע שקיירי חותם, אז הרכזים יתחילו להסתדר. רק אז. האם גם פה יש, ככה אני שולף, ברטימור בעיניי זה הדומינו ברמת הגרדים, ועידן זלמן זה ברמת הגבוהים. כן, אבל יוגב אוחיון בגדול מסיים עונה שמרוצים ממנו, ואם נשים בצד מסע ומתן שיכולים להגיע למקה שווה, אני מניח, בתחושה שלי המקצועית, ומההיכרות שלי עם עודד קטש, הוא ירצה את יוגב אוחיון. זאת אומרת, על פניו הוא אמור להמשיך במקום שהוא זה. ברטימור, אף אחד שיושב בחדר הזה מודי, אתה לא חייב להביע דעה כדי לא להסתבך עם בסלון.
טמפרינג.
בדיוק, בטמפרינג. טמפרינג זה טוב, אתה יודע מה שיבוא. אז אני חושב שהסיטואציה המקצועית שלו היא בעייתית והגיוני, דיברנו על זה גם פה עם ארז אדלשטיין שהיה, שהוא יפלט לשוק, וברגע שהוא יחתום ברמת הגרדים, ועידן זלמנסון ברמת הגבוהים, גם טמפרינג, אל תגיד כלום, אז השוק יתעורר יותר, כי שחקנים ידעו מי יש ומה אין וכאלה.
נכון, ממה שאני מקבל מאנשים שמדבר איתם, זה בדיוק הסיטואציה. מחכים לראות מה קורה עם האופציות האלה, מי הולך לאן, ואז אתה תראה את כל הקבוצות בדרג ביניים, מחתימות ישראלים בדרג ביניים, הפאזלים יתחילו להיות מושלמים לאט לאט.
מה עדיף? עדיף להשקיע יותר בגבוהים, שיהיה לך גבוה ישראלי, או בגרדים? למה אני שואל? כי אם ניקח את חולון של שנה שעברה, הפציעה של טי-ג'יי קליין, שהיה הגבוה הישראלי המרכזי, שיבשה את העונה של חולון. אחרי זה גם באה הפציעה של פניני, שזה בטח לא עזר, אבל כל ההרכבים, עם חוק רוסי, בלי חוק רוסי. עכשיו השאלה, גם ללא חוק רוסי, כמה זה משמעותי, ואיפה יותר חשוב להשקיע? כי כביכול נשמע לי שיש יותר גרדים לבחור מהם, וגבוהים ישראלים טובים ואמינים שיכולים לשחק עם הגבוה הזה ועם הזר הזה, יש פחות.
אני לא חושב שיש פה איזו תשובה של נכון או לא נכון. אני חושב שזו שאלה של איזון בתוך המבנה של הקבוצה. אני יכול להגיד שני דברים. אחד, אם אתה רוצה לבנות קבוצה שיש בה משקל סגולי גדול לגרדים הזרים, אז אתה צריך גבוה ישראלי. ואם אתה רוצה גבוה ישראלי איכותי, אז כמו שאמרת, השוק הזה הוא מצומצם, וכדאי שתפעל מהר ותהיה מדויק ותדע מה אתה רוצה. למה אני מתכוון שאני מדבר על זה שזה יותר תלוי במבנה של הקבוצה? טי-ג'י זה דוגמה מצוינת. להפועל חולון היה נורא קשה לשחק בלי טי-ג'יי קליין, אבל זה לא ממש בגלל שטי-ג'יי קליין הוא גבוה ישראלי. זה יותר קשור לזה שהיו לנו בעיות מבניות בסרגל, שלא נתנו לנו למשוך את הסמיכה לעמדה הזאת של הארבע. למה אני מתכוון? לא תכננו לפתוח את העונה עם שני שחקנים בעמדה חמש, דריון אטקינס ושון ג'ונס. זה היה אמור להיות חמש וארבע וחצי. התגלגלנו, הייתה לנו הזדמנות להביא את שון, שהוא שחקן נהדר, וזה, אז שיחקנו עם שון ודריון, שדריון הוא לא באמת שחקן שחושחק בעמדה מספר ארבע. והדבר השחקן הנוסף שאמור להיות מסוגל להיכנס לנעליים האלה זה דקואן. שבגלל סיבות כאלה ואחרות, בעמדה 4 לא מצא את עצמו. מה שגרם לזה שהפציעה של טי-ג'י הסיר אותנו נורא חשופים בעמדה הספציפית הזאת, כי לא היה מאיפה לחסות. אז אני חושב שזה יותר קשור למבנה הכללי ואיך אתה רוצה לבנות, ואחר כך אם זה ישראלי או זר וכן הלאה.
גם במקרה הזה, הסמיכת גיבוי שלכם נפצעה גם, שזה גיא פניני, שבשקט יכול להיכנס לארבע בליגה שלנו. יש לך עוד שאלות בנושא ישראלים? נראה לי שכן, אני קורא על הפנים שלך.
לא, זה מעניין מה שמודי אמר על זה, שזה לאו דווקא כי זה ישראלי בעמדה מסוימת, אלא בגלל איך שהקבוצה בנויה, כי בתכלס חולון הגיע למאני טיים של העונה, שאין לה גבוהים ישראלים, ואז בעצם כל המשחק, בגלל החוק הרוסי, צריך להיות עם הגרדים ואולי בשלוש.
שמע, הגענו...
זה מעניין מה שאתה אומר.
בגדול הגענו למאני
טיים. אני תמיד חשבתי שזה בגלל היעדר הישראלים בעמדה הנכונה.
בגדול הגענו למאני טיים בלי גבוהים בכלל, לא בלי גבוהים ישראלים. שון ג'ונס לא שיחק, דקואן ג'ונס לא שיחק, גיא פנינו לא שיחק, וטי-ג'יי קליין. נשארנו עם שון, עם דריון
ואתקינס.
ועם דריון ואתקינס ואיגור המלך.
שזה גם, תבין, איגור פתאום גבוה.
זה שאין ברירה, אין ברירה.
חד משמעית, אבל כשאין ברירה, אין
ברירה. נכון.
ובכל זאת, שאלת שאלה, אז אני חושב שזה אולי החלק הכי כיפי בקיץ הזה. כי לא צריך יותר לבנות קבוצה עקום. אפשר לחשוב על איך בונים קבוצה בצורה מסודרת, בלי איזה נישה תופס הישראלי.
בלי לחשוב על החילוף באמצע הרבע השני, שאתה צריך להוציא את הישראלי ביחד.
ואז מה? אתה עכשיו רק עמדות, לא מעניין אותך מה ישראלי, מה זה וזה?
כן, אתה בונה קבוצה של 19, אתה פועל חולון, אז אתה בונה קבוצה של 19 שחקנים, שנותן מענה לדברים שאתה רוצה ברמה המקצועית, כדי שייכנס לסגנון שאתה רוצה לשחק פה. אז בכלל לא משנה מה הדרכון.
ואתה משלים... שוב, בלי לסבך אותך בעניינים של מה שאתם יושבים עכשיו בחדרי חדרים, אבל יש כבר שחקנים שהם חתומים. זאת אומרת, זה הצעד הראשון, או שאתה יכול גם לשנות כיוון תוך כדי ולהגיד, למרות שהוא חתום, אני רואה חיסרון כזה או אחר בשחקן כזה או אחר, ואני רוצה להשלים. ובכלל אצלכם זה עוד יותר בעייתי, כי גיא לא יחזור לפני, בוא נהיה אופטימיים, נובמבר, הגיוני יותר דצמבר.
בוא נהיה אופטימיים אוקטובר, הגיוני יותר נובמבר.
לא, אוקטובר אני לא רואה את זה קורה. אני לא רופא, כן, אין לי מושג, אבל מהשתי שיחות איתו ומהגיל, מהפציעות והגיליון הרפואי.
הכל פתוח איתו, זה נכון. יש לנו באמת איזשהו חוסר ודאות על שחקן נורא משמעותי. אני מדברים על שחקן שבעיני היה שחקן, לא הישראלי הכי טוב בליגה.
שחקן.
ובעיני היה שחקן בעל ההשפעה הכי גדולה על ניצחונות והפסדים בליגה הישראלית שנה שעברה נקודה מכולם. מתחילים ממה שחתום, זה תמיד נכון. ככל שיש לך שחקנים שנשארים איתך יותר זמן, אז אתה יודע יותר טוב מה הם צריכים לידם. אוקיי? איך אתה יכול להוציא את המקסימומים, מי שנמצא, זה נכון לגבי כולם, לא ספציפית בחולון השנה. אין היכרות יותר אינטימית מלהעביר שנה עם מישהו, ואז אם אתה יודע להרכיב את הפאזל סביבו בצורה שתשלים אותו יותר טוב, אז כולם מרוויחים.
עכשיו זה חוזר לסכן אישית, כי... כמו שאתה אומר, אוקיי, בונים קבוצה, בונים תכונות, ואז אתה מסמן מי אתה רוצה. זה כמו אני כל הזמן בורח, כי זה ממש עכשיו בפרי אייג'נסי. אתה מסמן, נגיד, את קוואי לנארד, אבל אתה יודע שהסיכוי שהוא יבוא אליך הוא קטן. אז אתה מכין תוכנית גיבוי. עכשיו אני אתחיל, שאלה אישית, זה עונה שעברה, אז אולי אתה יכול להגיד. הזרים שבחרתם שנה שעברה בחולון, היה קל לבחור אותם מהבחינה הזאת שמכירים את כולם, חוץ מדקואן, אבל האם כולם היו הבחירות הראשונות שלכם?
לדעתי, אף אחד לא היה הבחירה הראשונה.
וואו, ואז מה?
כלומר, תשמע, אבל אמרתי את זה עכשיו, זה כאילו זה לא השחקנים שרצים.
לא, 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 חלילה, חלילה, לא. אבל אתה עכשיו בא ואתה מרוכז ברכז א'.
שמע, כשאתה...
זה איפה שאומר את זה, כי גם שרס אמר על נייט וולטרס, הוא אמר את זה בגלוי, זה לא היה הבחירה הראשונה, לא השנייה ולא השלישית.
בסדר.
אבל בסוף אתה מסתדר עם השש.
זה לא, עזוב,
לא... יש לך תוכניות מגירה.
זה לא הישרדותי, לא חושב שישבנו בחולון והרגשנו שאנחנו מסתדרים עם השש. ישבנו בחולון והרגשנו שיש לנו סגל מעולה. אתה בא לקיץ, בטח כשאתה קבוצת דרג ביניים, כמו פועל חולון כזה. אז אתה מסתכל על עמדה מסוימת. יש לך פחות או יותר ברשימה, נגיד 20 שחקנים. אחרי שאפיינת מה התכונות שאתה מחפש מהעמדה הזאת. מתוך ה-20 האלה, יש 5 שרוצים פי 3 ממה שאתה יכול לשלם, ואתה מקווה שהם ייתקו. שהם ימתחו את המפסעה בסאמר ליג ולא יראו את המשחקים, אז הם לא יקבלו הוצאות גדולות ותצליח לגנוב. או שקבוצה תצא מהחוזה שקיים עכשיו, והם ירוויחו כמה גרושים בליגת קיץ בסין, והם יבואו אליך בפחות כסף. ויש שחקנים שאתה יודע שהם במסגרת השכר שלך, ויש שחקנים שאתה חושב שהם גנבות, שאתה יכול להביא בכסף יותר קטן, והם בדרך כלל, על כל משהו בכסף יותר קטן, במידה מסוימת של סיכון, אז יש איזשהו הרכב של פאזל. משכת את הסכום בעמדה אחת, אז תלך ותאמר כאן. אז זה שמישהו הוא לא הראשון ברשימה, זה לא אומר הרבה. כי יכול להיות שהראשון שיושב אצלי, אוקיי. בוא ניקח דוגמה לשחקן שהיה ראשון או גבוה ברשימות של הרבה קבוצות בארץ שנה שעברה, אלפונזו מקיני. הוא סיים את הקיץ שהוא משחק בגמר ה-NBA. אז זה שלא הבאנו אותו, זה לא כי התבאסנו, מראש ידעת שהסיכוי שלך להביא את אלפונזו מקיני הוא קטן, אבל הוא ברשימה, כי אתה רוצה לנסות.
ולמה הוא היה קטן?
אני שואל אותך שאלה בהקשר הזה של הפאזל.
זה שם, רגע, סליחה שאני עוצר אותך, רואי, באמת, אל תכעס. מקיני זה שם מאוד מעניין, הוא שחק בלוקסמבורג. אז למה אתה...
יש להם ליגה?
יש להם ליגה, כן, זה היה סיפור מאוד גדול בתחילת העונה, כי הוא הצטיין, הוא שחק בחמישייה גם בכמה...
בדרך כלל, זה משחק חוץ, אתה נוסע רבע שעה, אתה מתבאס כזה.
זה היה, לא היה ריאלי להביא אותו, שחקן מה...
תראה, הוא לא היה רק בלוקסמבורג, אלפונזו מקיני שחק גם בג'יליג, ועשה מספרים טובים בג'יליג וזה. יש מבנה מסוים של שחקן, שאם הוא עושה משהו סביר, יש לו תרחיש טוב לקבל ג'וב ב-NBA, אוקיי? ה-6 forward, 6-7, ידיים ארוכות, יכולות אתלטיות, בגדול, כל קבוצה רוצה כאלה, והרבה. אוקיי, ראינו את טורי קרג בא מאוסטרליה ונהיה שחקן ממש חשוב בדנבר, ראינו את דניאל האוס בא משום מקום ונהיה פתאום שחקן רוטציה ביוסטון. זה סוג מסוים של שחקנים שנורא קשה להביא לארץ, כי הם מצרך נורא מבוקש. אוקיי, סיפור לפני כמה שנים, בהפועל ירושלים, רויס אוניל. אנחנו משחקים נגדו בסדרה נגד גרן קנריה, בגדול מפרקים את גרן קנריה, הם עושים ניצחון נורא יפה, גם בבית, גם בחוץ. רויס אוניל היה בינוני, אבל נשאר חזק בפנקסים של כולנו. פורוורד חזק, 6-5.
זה הבחירה של אוקלאומה סיטי, נכון? בזמנו.
לא זוכר מי בחר את רויס, הוא בא מביילור בעיקרון, שיחק בקולג' ביחד עם קרטיס ג'רלס. אנחנו משוכנעים שאנחנו יכולים להחתים אותו. הוא משחק בכסף יחסית קטן בגן קנריה, זה ברור לכולם שהוא האופציה הראשונה שלנו בקיץ. כולנו מרגישים שאפשר לסגור את זה בקלות. פתאום הוא מקבל חוזה ביוטה. אחרי עונה בינונית בספרד, עכשיו מקבל חוזה ביוטה, ואתה אומר, אוקיי, בסדר, יבוא, יהיה שחקן 11 וזה, רויס אוניל שחקן 5 שנה. כאילו, הטייפ הזה של השחקן הוא טייפ שנורא קשה למצוא, ואלה שחקנים שיכולים להישאב ל-NBA בשנייה.
אני רוצה לשאול אותך, ברמת המקרו, ממה שאתה יודע עליו דווקא, על מה שהיה לך בהפועל חולון או בירושלים, יש איזושהי דעה רווחת, זה על סמך הרבה אנשי מקצוע שאני דיברתי איתם, שכשקבוצה ישראלית טיפוסית מתחילה לבנות את עצמה, את הסגל, העבודה שנעשית היא מאוד חד גונית. זאת אומרת, מתקשרים לסוכנים, אלן, אנחנו מחפשים 2, אנחנו מחפשים 4-5, מה יש לך? ואז הסוכנים מתחילים להביא רשימות, ומתוך הרשימות רואים מה יש בכסף, ומתוך מה יש בכסף מחליטים להביא שחקן. איפה העבודה של להיכנס לדאטאבייסים, לראות וידאוים, לצפות בשחקן? זאת אומרת, עד כמה החלק של הסוכנים הוא דומיננטי בבניית קבוצה, על פי מה שהם אומרים, ועד כמה הקבוצות בעצמם יוזמות ואומרות, אני רוצה את שחקן X, בוא תביא לי אותו.
שום דבר הוא לא שחור ולבן. יש אחוזים מסוימים של משקל סגולי של אנשים מסוימים במערכות כאלה ואחרות. אני יכול להעיד על המקומות שאני הייתי בהם, ולא יודע להגיד מה קורה בשאר המקומות. אם אני צריך לקמת את כמה שמות עולים על השולחן דרך סוכנים, זה משהו כמו 7%. כלומר, רוב העבודה נעשית על ידי אנשים, שזאת העבודה שלהם, להכיר את השוק, ללמוד שחקנים, זה משהו שאתה עושה כל השנה, כל העונה.
כמה אתה מצליח במהלך עונה להישאר מקושר לשוק? זאת אומרת שהרויס אוניל הזה מעבר לנגיד לא פגשת, לא שיחקת מולו. אבל אתה מצליח לאתר שאתה מגיע לקיץ, יש לך נגיד סתם 5 שמות שאתה אומר בוא נעים אנחנו מביאים אותם, שחקנו אותה? יש זמן לזה בכלל?
הכי חנון שלי?
הכי.
יש לי בלוז בשבוע 5 שעות של ללמוד את השוק, כל שבוע.
כל שבוע, לא ביחד.
כל שבוע. יש לי 5 שעות זה מינימום.
מה זה ללמוד את השוק?
אוקיי, אני מסתכל על זה בכל מיני צורות. אני מתחיל מאיזשהו ניתוח סטטיסטי שאני מייצר די לבד, לכל עמדה. העמדות אצלי הן גם אחרות, בסדר? אנחנו לא מחלקים את זה ל-1, 2, 3, 4 ו-5. אחד שהוא סדרן משחק, floor general, defensive oriented וזה, הוא שחקן שונה מאחד שהוא scorer, או קליעה, או שחקן pick and roll, אפשר לתת דוגמאות אחרי זה אם בא לכם.
תן אחת. ככה שנבין.
בוא נעשה כאילו את הקל, אוקיי?
רגע, אני אזרוק לך שם, תגיד לי איפה אתה שם אותו. פייטון סיבה.
פלור ג'נרל, דיפנסיב אוריינטד, בולדוג, עם הקליעה שמשתפרת לצורך העניין. אוקיי, אבל פייטון סיבה זה כזה חלום של כל מי שלנו. אז יש לי איזשהו אפיון סטטיסטי, שהוא נגזרת של החוזק של הליגה שאותו שחקן משחק, פרמטרים מסוימים שאני חושב שהם רלוונטיים לעמדות המסוימות האלה, זרוק אפיון, אני אגיד לך פרמטר. ואני מריץ את זה על כל מיני ליגות שבחרתי אותם מראש, ואני מקבל איזשהו פלט של השחקנים שמתאימים לטייפקאסט הסטטיסטי.
עם איזה מערכות אתה עובד?
סינרג'י, דראפט אקספרס בלו, ואיזשהו משהו שאני מריץ לבד.
את האמת, היית רוצה להשקיע יותר שעות בזה? כי נראה לי שחמש שעות לא מספיקות לך.
הייתי רוצה לעבוד בארגון שיש בו כוח אדם שעושה את זה designated, כל הזמן, 24-7, ועסוק בלמצוא את השחקנים הכי טובים,
בקומות
הכי טובים.
ואתה בישראל,
יש כזה קוראים לו NBA.
כן, בדיוק.
קוראים לו NBA.
הוא מעבר לאוקיינוס.
אז אני חושב ש... תראה, לתחושתי, זה אחד מהמקומות שבהם גם קבוצות בארץ יכולות להשתפר. ולהיות טובים יותר. אני חושב שההשתתפות באירופה תחייב אותנו לעשות את זה. אתה לא יכול לטעות...
איך אתם מתכוננים באמת לאירופה? זאת אומרת, כמה... הרי אתם משחקים שבת ראשון, ואז בין 48 ל-72 שעות אחרי אתם כבר בעוד משחק. כמה ההכנה באמת נכנסת אתה עובד במקביל, אתה מתכונן ממש ברמה פרטנית, או שאתה מכיר סכמות. מכבי תל אביב עושה את זה שנים, קבוצה כמו הפועל חולון, לשמחתנו עושה את זה שנה, זאת תהיה השנה הרביעית. לא, שלישית ברציפות. זאת אומרת, אתה חייב לסגל לעצמך איזה שהן הרגלים של כל ארגון, איך אתה, מעבר ללוגיסטיקה של מלונות וטיסות ועניינים ולוח משחקים, איך אתה מתכונן?
תראה, אז לי זאת תהיה השנה הרביעית ברציפות בשני מסגרות. יצא לי, הייתה לי זכות להיות העוזר של דן שנה שעברה שעשה את זה, 15 שנה פלוס מינוס. אז הרגלי העבודה הם די ברורים וידועים. זה נחלק בדרך כלל לשניים. אוקיי, יש לך את הפאונדיישן שלך, גם הגנתית וגם התקפית. יש לו דברים שאתה עושה. אנחנו לא נבוא ונמציא את עצמנו מחדש כל שלושה ימים, זה לא עובד ככה. בתיאוריה, קבוצה שמשחקת פעם בשבוע יכולה אם היא רוצה. כאילו, אתה יכול ממש להיות, אם יש לך 12 אימונים בין משחק למשחק, אתה יכול בגדול לעשות הכל. אבל ברמת העיקרון, קבוצה שמשחקת פעמיים בשבוע, אז יש לה איזשהו בייסליין. וככל שהעונה מתקדמת, היא מוסיפה לעצמה לתוך הפתרונות, גם ההגנתיים וגם ההתקפים, עוד דברים לתוך הארגז כלים שלה.
בלי קשר למול מי משחקת. זה דברים של
קבוצה. חד משמעית כמול מי משחקת, אוקיי? נניח, בוא ניקח דוגמה משנה שעברה, אוקיי? משחק, באים לשחק נגד ונציה, גספר וידמר משחק בחמש, אלוהים ישמור, הולך להוציא מהשחקנים שלנו חמש עבירות בשבע דקות, צריך דאבל אפ כדי להגן עליו. לפני זה לא היה לנו טראפ על אופוסט. אבל באנו למשחק הזה ועשינו סטרונג סייד טראפ מהצד החזק וקפצנו עליו ועשינו את זה טוב. שבועיים אחרי זה בא לשחק נגד ננטר ויש לך את ג'וליאן גמבל. באמצע לא עשית את זה כי לא היה צורך, אבל אתה מרים את היד, אומר חבר'ה זוכרים? אחד דאון, עשינו טראפ כזה על גמבל, על וידמה, עכשיו אנחנו עושים אותו דבר על גמבל.
אז זהו, ואז אתה שומר את זה, זה כבר בדיוק, קיים בסיסטם.
בדיוק, אז זה נכנס בתוך הארגז כלים, ואתה יכול לשלוף את זה כשאתה צריך. עכשיו זה דינמי, לפעמים יש סיבה לעשות טראפ כזה, ולפעמים יש סיבה טקטית לעשות טראפ אחר, ורבים ומתווכחים על איזה טראפ צריך לעשות עכשיו, וזה זה לא שזה מה שיש לנו, זה מה שעושים וזהו. גם פעמיים בשבוע יש לך זמן להגיב ולאלתר, אבל זה הכל תלוי ב... רמת האינטליגנציה של השחקנים שלך, היכולת שהם לקלוט דברים מהר, ומה אתה מאמין בו כמאמן.
אני רוצה לשאול אותך, לרדת לרזולוציה קצת יותר בסוג שחקן, דיברנו על טייפ של שחקן שאתה מחפש. בהגנה. ברמה הסטטיסטית, איזה רמזים אתה יכול למצוא, גם בסטטיסטיקה מתקדמת, לא רק דברים שהם חטיפות וחסימות, כי אצל גבוה אנחנו יודעים שחסימה זה סוג של אינדיקציה, אבל זה בתכלס לא אומר הרבה. אצל גרדים זה אולי חטיפות, אבל זה לא באמת מספיק. כשאתה מחפש, אתה עכשיו רוצה גבוה, הגנתי. על מה אתה מסתכל במספרים שלו?
אוקיי, אז קודם כל זה נורא שונה בין עמדה לעמדה. אוקיי, הפרמטרים שאתה מסתכל...
נדבר על הגרד אחר כך, אבל בגבוה.
אוקיי, אז השאלה השנייה שאני אשאל אותך זה איך אתה רוצה לשמור. אוקיי, איזה מין כיסויים אתה רוצה שיהיה לך בהגנת פיק אנד רול? ובאקשנים אחרים נוספים, זה יעצב את איזה נתון אנחנו מסתכלים.
אז נניח שאני רוצה מישהו שיסתדר טוב בחילופים בהגנה, שלא ירגיש לא בנוח לשמור על גרדים זריזים, ומישהו שיכול לתת מטריה. אז במטריה אתה יכול לחפש בלוקים, סבבה.
לא, בלוקים זה אחד מהנתונים. צריך נורא להיזהר מהבוקסקור הרגיל, אוקיי? שאטבלק זה לא נתון שנותן אינדיקציה לאיכות ההגנתית של גבוה בצבע.
יפה,
בכלל,
כן.
אוקיי? הנתון הכי מדויק, או הדבר ש... קודם כל בואו נדבר על זה של האנליטיקס, הגבול גזרה שלו בהגנה הוא אמיתי. כלומר, היכולת של האנליטיקס לספר את הסיפור ההגנתי הוא לא מושלם. יש דברים שלא רואים אותם. אבל ספציפית דיברנו על שאטבק, אז הנתון שמעניין זה אחוזים בצבע, כשהשחקן הזה נמצא בצבע, זה הנתון שהוא הכי משמעותי.
שהיום מבחינתי. יש, כל הנתונים האלה קיימים, זאת אומרת, בכל הליגות, סינרג'י מספקת את כל ה... מבט נתונים האלה, כי זה נתונים שנראה לי, כמו שאתה אומר, בגלל שהם מחוץ לבוקסקור הרגיל.
יש את זה רק בפרפורמות מתקדמות.
לא, יש את זה גם, זה תלוי.
הנתון שדיברנו עליו עכשיו, אוקיי, שאט פרסנטג' אין דה פיינט, כשהשחקן הזה נמצא שם.
חוזים בצל, אני אתרגם אותך.
לא קייר.
משתדלים לשים פה הרבה עברית.
כן, ג'ובה אוכל לי דרוש עליהם.
כדורסל זה באנגלית.
בסדר,
אני אומר לו את זה כל הזמן.
אוקיי, אז האחוזים...
באנגלית אני פה, הכל בסדר, אבל יש דברים שאפשר.
סגור. גם ג'ובה זה כינוי באלועזית, אני מבקש.
אחוזים בצבע אתה לא יכול להגיד.
תראה אותי מתקן תוך כדי תנועה.
לא ביקשתי... רגע.
לא תשמע יותר אנגלית, נגמר הסיפור.
לא ביקשתי שתגיד כדור חוזר.
אני אגיד כדור חוזר.
לא, אתה לא צריך. אבל אחוזים בצבע, אפשר להגיד.
סגור העניין.
פשוט רואי מביא לנו קהל רחב. לא כולם מבינים את המושגים. זה לא החבר'ה שלי. החבר'ה שלי הם בסדר, הם יבינו אותך בכל מקרה.
איך אומרים contested בעברית?
תחת שמירה. ככה אני משתמש כשאני מדבר ב-uncontested ו-contested, זריקה תחת שמירה או זריקה חופשית.
נשמע רע ממש.
נכון, תחת. בכלל, תחת זה...
uncontested זה יותר קל. contested זה יותר בעיה. אי אפשר לתרגם הכל, אל תגיד אותי לא נכון.
סגור. לא, אבל באמת.
אני משתדל איפה שאפשר.
לא, באמת, זריקה תחת שמירה.
אז הנתון של אחוזים...
זה שאתה כותב, רגע, עכשיו בוא, שאתה כותב את זה, זה הגיוני. אם תדבר עם מישהו, באמת, לא מאמין בזה.
אתה תגיד uncontested וcontested.
ואתה תגיד זריקה תחת שמירה, הוא לא יבין אותך.
נכון, אבל אתה רוצה, אתה יודע, לפעמים...
גם אני לא מבין
אותך. כן, להביא קצת קהלים ולא להרחיק, ויש אנשים שהאנגלית לא...
לפרענו למוד.
אוקיי, על איפה היינו?
אני פה כדי להפריע.
על איך אנחנו מזהים גבוה ששומע אותו.
אז אחוזים בצבע, כשהשחקן הזה נמצא בצבע, זה הנתון הראשון. אבל אז יבוא בן אדם ויגיד, שמע, יש לך שאט בלאקר, אפשר להגיד שאט בלאקר? שהוא ממש ממש טוב, אנשים לא יזרקו בכלל בצבע. זה נכון, זה הנתון השני שאני מסתכל עליו.
אבל זה דברים, זה לא תחת נופל תחת
הקטגוריה,
אנחנו קראנו לזה
השני. אבל בסדר, אז הוא עושה את העבודה שלו.
רגע, זה הנתון השני, שצריך להצליב ביניהם.
זה לא נופל תחת הקטגוריה דברים שלא רואים בסטטיסטיקה.
זה תלוי מה
אתה מספר. זאת אומרת, הרבה פעמים, נגיד, אני חוזר למשחק מספר 1 ברבע גמר הפלייאוף בדרבי. טאריק בלק, אחרי שהוא פתח עם 5 חסימות ב-6 דקות,
אחר כך לא חסם כלום.
הוא חסם עוד פעם אחת.
חסם עוד פעם אחת.
אבל השחקנים כבר שנכנסו, כבר היו מוכנים לחסימה שהם שינו את הזריקה. טיוס עושה את זה מלא.
אבל זה בדיוק העניין, אתה ראית אחר כך את ריצ'רד דאוול שמנסה את השורטרול שלו, והוא לא עלו את הביטחון לקחת את הזריקה.
בדיוק,
נדע. זאת אומרת, ההנאה הגנתית, בדיוק, אתה לא רואה אותה בשום פרמטר.
הם טועים, הם טועים.
אנחנו לא טועים, אתה אולי צודק. אנחנו לא טועים.
צריך לדעת להסתכל על הנתון הזה נכון, אוקיי? אני יכול, הדרך לראות את מאיפה זורקים כששחקן נמצא על המגרש, יש משהו שנקרא defensive shot chart. אוקיי, אז כש... טאריק בלק נמצא על המגרש, אני יכול לראות את הפיזור של הזריקות של הקבוצה היריבה, ואני משווה את זה אל מול הפיזור הרגיל של הקבוצה הזאת במשחקים אחרים.
אתה מפלח את זה גם תוך כדי, כי המשחק הזה הוא חריג, השאלה אם אתה מפלח את זה תוך כדי משחק.
לא, מפלח את זה מלפני. זה חלק מה... עכשיו אנחנו מדברים על לבחור שחקן לצורך העניין, אז אני אלך ואסתכל על שני דברים. אחד, מה השוט שארט של הקבוצה שלו? כשהוא על המגרש וכשהוא לא על המגרש, ומה השוט שארט של קבוצות אחרות במשחקים רגילים ובמשחקים שהוא נמצא בהם.
אז אין יותר סיפורי אכלתי עוגה עם אולסי פרי. זאת אומרת, הרי כשאנחנו מדברים על מיתוסים בתוך הענף הזה, אז יש ככה, יש את הסיפור המפורסם שילך מכבי תל אביב בחרה את אולסי פרי, ששמלוק מחרובסקי ורלף קליין עליו השלום ישבו במלון עם אולסי פרי והשחקן השני, לא ביחד, אולסי פרי לא נגע בעוגה, השחקן השני חיסל את כל העוגות.
נכון, קראתי את זה בספר סיפור. של גרינוולד.
כן, זה סיפור מאוד ידוע.
כן.
זה אחד. דבר שני, ככל שאתה עובד יותר עם מאמנים, גם פה בצד הזה של התקשורת, לא רק בזה, אתה יודע, אתה שומע את הסיפורים, והרגלים מדברים עם המאמן שלו מהקבוצה האחרונה, מקולג' אם זה מי שאתה מכיר, אז זה שחקן ש... לפי מה ש... האם, אני שואל, לפי מה שאתה אומר, אפשר להגיד שזה נוטה יותר לאנליטיקות המתקדמות, זה חצי בעברית, או שאתה עדיין חייב להשלים את זה עם הדברים האלה, כי אין מה לעשות, אופי זה לא משהו שאתה תגלה בסטטיסטיקות.
אף אחד מהמודלים האלה לקבלת החלטות הוא לא מושלם. כלומר, מודל של קבלת החלטות שמבוסס על מספרים, יש לו חורים מטורפים. יכול, בוא ניקח דוגמה את הנתונים שדיברנו עליהם עכשיו. יכול להיות שיש שחקן גבוה שקשרו על המגרש, לא זורקים נגד הקבוצה שלו מהצבע בכלל. אבל... מהסטטיסטיקה לא תדע שזה בגלל שהוא שומר פיק אנד רול חרה, אז כשהוא על המגרש, הקבוצה שלו שומרת 2-3 אזורית, וזה גורם לאנשים לזרוק מחוץ לצבע. כלומר, למספרים יש חורים מטורפים. גם לבני אדם יש חורים מטורפים. אוקיי?
איך אתה מגיע אליהם? זה עדיין ה-old school.
עד כמה זה ללכת לדבר עם המאמן שלו מהתיכון? זה מה שאנחנו רוצים.
אז לכל מודל של, נקרא לזה ה-i-test, כשאני בוחן שחקן בעין, או הולך ושואל ומתחקר, וזה החוכמה זה לדעת להצליב בין הדברים האלה. ולמצוא איזון שבו אתה גם יודע מה אתה מקבל ברמה המקצועית, אבל אתה גם יודע מה אתה הולך לקבל ברמה האישיותית.
זה כמו להיות עיתונאי בתכלס. יש הרבה קו לדמיון.
כן, ברמת ההצלבה, לא ברמת המספרים.
לא להסתמך רק על מקור אחד, לא רק על הסטטיסטיקה, ולא רק על המאמן בקולג' שדיבר איתו.
יש לך דוגמה.
ולא רק על הסקאוט שמצא אותו וגייס אותו למכללה.
יש לך דוגמה למישהו שבעקבות שיחה, או עם מישהו שהיה איתו, או אפילו איתו, גרם בעצם לכל האנליטיקות לזוז הצידה ולהגיד, זה מישהו שאני רוצה בקבוצה שלי?
עושה לחשוב על איזושהי דוגמה מובהקת, אבל זה משהו שקורה המון לצורך העניין. אוקיי, בוא ניקח דוגמה דווקא על שחקן שלא אני הבאתי, אז נוח לי כזה לדבר עליו. פועל ירושלים החתימה השנה את קריס ג'ונסון. קריס ג'ונסון היה בפנקסים של הפועל ירושלים די הרבה זמן. אוקיי, על גבול ה-NBA, פורוורד, סופר אינטנסיבי.
ידיים ארוכות, שומר.
הצלחה נורא גדולה עם טרנס קינזי בשנה הראשונה, גרם לנו נורא לאהוב טייפקס כזה, חיפשנו סוגים כאלה של שחקנים, קריס ג'ונסון היה ברשימה. אבל איפשהו ברשימה, לא ראשון ולא שני. אוקיי, בואו נדבר על חסרונות. אז לא 2 מטר, 1.95 מטר, לא זז על עמדות, לא באמת יכול לשחק ב-2 ולא באמת יכול לשחק ב-4. אז הוא לא היה ראשון ברשימה, אבל הוא היה איפשהו שם. באותה שנה פוטיס קציקריס, שהיה לימים המאמן של הפועל ירושלים, היה עוזר מאמן בסאמר ליג של היוסטון רוקטס. סאמר ליג או ליגת קיץ, אסור להגיד סאמר ליג.
אפשר, אפשר.
לא, לא, ליגת קיץ. אז בליגת הקיץ,
זה נשמע כמו קייטנה פתאום.
זה המקום, זה, אוקיי, זה נורא קייטנה.
לא הבנת, אנחנו מתחכמים פה די הרבה.
כן, אז א' זה קייטנה.
אל תתחכם.
כשהייתי ילד היה מחנה קיץ, סל קיץ.
נווה נופש.
נווה נופש בחוצות הצהובות.
אז לי היה סל קיץ.
סל קיץ זה בכדורסל. נווה נופש,
אתה יודע? סל קיץ, הייתי בקייטנה.
היית בנווה נופש.
בוא'נה, זה בכפר שמריה הוא היה?
לא, היה בכל הארץ, אני הייתי
בישראל. בכל אבל
לא, יש שמות של קייטנות, זה לא. בירושלים הייתה קייטנה.
ירושלים זה כמו בחול.
תקשיב, קייטנת איצי כיף.
זה לא נשמע.
יום אחד, האיציק הזה נפטר. ואז במקומו היה כותרת, בקייטנת איציק כבר לא כיף. אמיתי לגמרי.
שנו.
כן, קריס ג'ונסון, בואו נעשה מעבר אחד חזר.
אז הליגת קיץ היא באמת
סוג של קייטנה. מי איציק כיף לקריס ג'ונסון?
אז הליגת קיץ היא באמת סוג של קייטנה. כשבו כל מי שנמצא בליגת קיץ אכפת לו אך ורק ממה שהוא עושה ברמה האישית. אוקיי? המטרה זה למצוא חוזה לעצמך. וקריס ג'ונסון נכנס במחצית, ויוסטון בפיגור 12. רוב הסיכויים שאם היית עושה משאל בין כל המאמנים וכל השחקנים שמעורבים במשחק הזה, אף אחד לא יודע מה התוצאה בכלל. והוא נכנס לחדר הלבשה, והוא זורק בבוקים, והוא צורח על אנשים, והוא אומר, לא מעניין אותי איך אנחנו משחקים, אנחנו חייבים לנצח עכשיו את המשחק.
אנחנו מדברים פה על סאמר.
אנחנו מדברים על סאמר לינג, אוקיי? זה תופעה חריגה, זה לא קיים בשום מקום. פוטיס יוצא מהמשחק, מרים טלפון ואומר, חבר'ה, זה הבן אדם שאנחנו צריכים. הוא רוצה לנצח בכל מחיר, זה מנהיג חבל על הזמן, אלה התכונות אופי שאני מחפש, תביאו לי אותם.
אבל יכול להיות שדווקא בגלל התכונות אופי האלה, הוא גם נפצע כל כך הרבה. כי הוא לא מכיר, ממה שאני מדבר עם ירושלים, ממה שדיברתי איתם על קריס ג'ונסון, הוא לא יודע מה זה להיות בניוטרל. הוא לא יודע.
אמרו את זה על קורי וולדן בין העונה הזאת לעונה הקודמת, קורי וולדן שחקן פציע כי הוא משחק חזק. לא נפצע השנה.
לא, אני לא מדבר על לשחק חזק, אני מדבר על אינטנסיביות בכל דבר
שאתה עושה. על זה דיברתי גם. בדיוק על מה שאני מדבר.
באימונים, מה שאתה אומר, בליגת קיץ לזרוק בקבוקים. בסופו של דבר אתה צריך את הבלנס הזה של קצת מתי להוריד הילוך, לא?
אני לא חושב. אני חושב שאם אתה נמצא בסביבה שבה שחקן כדורסל נותן 100% בכל פעולה שהוא עושה, גם אם זה באימון וגם בזה במשחק, אז הקבוצה, אז האחריות שלך בתור מועדון זה לדעת להגיד לו מתי צריך להוריד הילוך. אוקיי, האימון הזה עכשיו הוא אימון בלי מגע, כי בעומסים אנחנו כך וכך. השחקן צריך, אני הייתי רוצה שחקנים שבכל רגע נתון עושים את הכי טוב שהם יכולים, ואנחנו כמועדון נהיה מספיק חכמים, טובים ומקצועיים, כדי לדעת מתי ואיך לנהל את העומסים.
זה מזכיר לי סיפור על מנו ג'ינובילי בעונה הראשונה. באימון הראשון שהוא הגיע לסן אנטוניו, אולי זה היו אימוני רשות, היה משחק פנימי, והוא זינק על איזה כדור לכיוון קו הרוחב, והציל ונתקע באיזה כיסא וחזר וזה, ופופוביץ' אומר, אתם רואים? ככה אני רוצה אתכם, ככה אתם קופצים לכל זה, כולם מתפזרים, הוא אומר, תקשיב, עוד פעם אתה עושה את זה, אתה לא משחק יותר בחיים שלך.
אתה מדבר על בן אדם שתפס ציפור באמצע משחק.
אז אני רוצה...
אתלף, עוד יותר, איך נכנס לשם אתלף ואיך תפסת אותו.
אני מחזק את מודי, אתה רוצה כאלה בקבוצה שלך, ואתה צריך לדעת לשלוט בזה, כי גם, אתה יודע, שחקנים צעירים, לא במקרה של קריס ג'ונסון, אבל בכלל, שחקנים צעירים, גם אתה, תיקח את עצמך, עזוב כדורסל, שאתה צעיר יותר, יש לך יותר אנרגיה, אתה הולך ב-100%, שהייתי פה עוזר הפקה, עבדתי, לא ישנתי שבוע. בסדר? היום אני לא יכול לא לישון 3 ימים, לא יכול כבר שבוע. בסדר? אין מה לעשות, דברים משתנים, אז אתה כן רוצה מישהו עם הסט, עם הרצון הזה, ועם התשוקה הזאת, ועם העובדה שהוא נותן 300% בכל פיפס קטן. ואז אתה מבסט את זה לכיוונים הנכונים, זה הגדולה של ארגון, של מאמן, ושל צוות רפואי גם.
דבר איתי על גרדים בהגנה, איך אתה מודד יכולת הגנתית של גרדים, למעט סטילס ו...
אז אני לא מסתכל למשל על חטיפות כאינדיקציה ליכולת הגנתית. אוקיי, בארץ...
לא. למה? יש מישהו שכן? אני לא חושב שזה...
יש שחקנים שחוטפים יותר מחטיפה במשחק, והם שחקנים נוראים בהגנה.
זה לא אומר ש... בדיוק, אני רק אומר ש... אני חושב שמעולם חטיפות לא היו אינדיקציה ליכולת הגנתית. אולי קבוצתית, אבל פרסונלית.
אצלי אף פעם זה לא היה. אני יודע שלמשל כששחקן חותם במכבי תל אביב, הוא שחקן ששומר טוב, אז רועי כהן כן יכתוב, היה לו 1.6 חטיפות
למשחק. לא, כי בסדר, כי אני כותב לקהל הרחב.
אתה בסדר גמור.
אני לא אתחיל עכשיו להשתמש איתו במונחים שהוא ילך לאיבוד. זה משהו אחר.
אבל אני לא חושב שיש מי שבונה קבוצה.
אני גם. אז על מה מסתכלים? אני גם רוצה לחשוב שלא. יכולות הגנתיות של גארד, שוב, נגזרת של קצת איך אתה רוצה לשמור, אוקיי? רגע, אתה יודע, הערת סוגריים על הנתון של חטיפות. אחד מהנתונים שיש להם, מחקרית מוכח, זה אחד מהנתונים שיש להם את האינדיקציה הכי חזקה במעבר בליגות. למה אני מתכוון? חטפת 1.5 כדורים ב-NBA, אתה תחטוף 1.5 כדורים גם בליגה הספרדית השנייה, ולהפך, חטפת 1.5 כדורים בקולט, אתה תחטוף אותו דבר גם ב-NBA.
שזה לאו דווקא מה שאתה יכול להגיד על אחוזים.
אחד משמעית יכול להגיד שזה לא ככה באחוזים. בדרך כלל זה אינדיקטור טוב לאינטליגנציה, ופחות ליכולות הגנתיות. סתם ככה כאמירה כללית. הנתונים שאני מסתכל עליהם, כשאני מסתכל על גארד הגנתי, אז מעניין אותי מאוד לראות כמה point per position, כמה נקודות פר זריקה הוא נותן בבידודים. אוקיי, זה נותן אינדיקציה אמיתית.
מה זאת אומרת, נותן שקולים עליו?
כן. כשאני שומר בידוד, אוקיי, צריך מדגם מספיק גדול של בידודים, 50, 60, 70, לא משנה מה, מן הסתם, ככל שהוא ישחק בליגה יותר גבוהה, זה יותר קשה, ככל ששחק בליגה יותר נמוכה, זה יותר קל. כלומר, שחקן שנתן 0.7 נקודות לבידודים בליגה ההונגרית, יכול להיות שהוא שווה ערך לשחקן שנתן 0.9 נקודות לבידוד בליגה הספרדית הראשונה.
מה לגבי אחוזים? אתה לא בודה גם כמה קלעו עליו באחוזים?
כמעט ולא אכפת לי כמה קלעו עליו באחוזים, כי זה מתגלם במה שאמרתי עכשיו. אוקיי, נקודות פר זריקה, זה ביטוי של אחוזים בסוף. זרקתי 10 זריקות, קלעתי 4 פעמים, זה אומר שעשיתי 8 נקודות מתוך 10 זריקות, זה גילום אחר לאחוזים.
אבל אם יש שחקן שאתה משווה אותו לשחקנים אחרים באותה קבוצה או באותה ליגה, ואתה רואה, למשל, כשאנחנו התלבטנו את מי לבחור לערוץ הספורט, את שחקן ההגנה של השנה, הסתכלנו על מספרים וראינו את השחקנים, אז אמרנו, אוקיי, התלבטנו בין בריימו לבין טיישון תומאס. ואז הלכתי לאינסטאט, שזה הפלטפורמה סטטיסטיקה שאנחנו עובדים איתה, וראיתי שעל טיישון תומאס קולעים, הוא שחקן גבוה, ב-35%, שזה נמוך לכל הדעות, ועל בריימו קולעים ב-50 ומשהו. אמרתי, אוקיי, זה ניתוח נכון לנתח אם זה שחקן הגנה טוב או לא טוב?
זה חלק מהמשוואה, זה לא יכול להיות הכל. אוקיי, קיבלת עכשיו אינדיקציה על מה קורה כשמגיעים לזריקה, מה הפרמטרים שאיבדת פה. איבדת על איזה מין שחקן הוא שומר. אוקיי, טיישון תומאס לאורך הרוב השנה שמר על גארדים, בריימו לאורך רוב השנה שמר על גבוהים, באופן קטגוריאלי.
תומאס גם שמר על גבוהים.
רוב השנה בכיסויים ההגנתיים שקטש, טיישון תומאס שמר על הגארד הכי טוב בקבוצה השנייה, זה בגדול היה המצ'אפ שלהם. כך, זאת ההגנה של ירושלים הייתה מושתתת על זה. ואז על היכולת שלו להחליף את הפעולות ולעשות הצירות ככה. אז באופן כללי, לגארדים יש אחוזים יותר נמוכים משל גבוהים. אז זה כבר סטייה ראשונה בניתוח הזה שעשית. איזה עוד נתון אין לך שם? אתה לא יודע, מהמספר הזה, אתה לא יודע להסתכל על כמות הזריקות שהוא לא נתן שייצרו. יכול להיות שבריימו שומר חבל על הזמן, ומתוך 10 בידודים הוא בכלל מוסר את הכדור 9 פעמים, ועל טיישון תומאס זורקים כל הזמן, אז הוא מגיע לאחוזים גבוהים, והוא מגיע לאחוזים נמוכים, אבל כמות הזריקות שהוא נותן היא אחרת. צריך להסתכל על כל הדברים האלה כאיזושהי יוגה שמשתלבת פנימה, שבסוף נוגעת בדברים שחשובים לך. שאלת אותי על גארדים, אז נמשיך. דיברנו על בידודים, אז זה הדבר הראשון שלי נותן אינדיקציה ליכולת שלו לשמור. הדבר השני שאותי מעניין, עכשיו זה נגזרת של איך אתה רוצה לשמור. אם אני למשל רוצה להיות קבוצה ששומרת פלטים בצורה טובה פיק אנד רול, כי זה מצמצם לי את הרוטציות, זה בדרך כלל הכיסוי הסטנדרטי של רוב הקבוצות, זה פלט, אז מאוד מעניין אותי מה כמות הנקודות שגארד עושה כשהגארד הזה שומר עליו בפיק אנד רול. אוקיי, בדרך כלל רואים הבדלים מאוד גדולים בדברים האלה בין שומרים טובים לשומרים פחות טובים. זה היום המרכיב ההתקפי הכי נפוץ במשחק. אז גארד שיודע לעבור חסימות כמו שצריך ולהתאושש בזמן ולהכריח את הגארדים שהוא שומר עליהם לזריקות קשות, בדרך כלל אינדיקציה טובה לגארד הגנתי טוב. הנתון השלישי שאני תמיד מסתכל עליו, בכל מה שקשור להגנה, בגלל שיש פה איזשהו תלקיד של דברים שמשתלבים ביחד, זה איך הקבוצה הזאת שומרת כשהשחקן הזה על המגרש, ואיך היא שומרת כשהוא לא על המגרש.
מבחינת סגנון.
לא, מבחינת היעילות ההגנתית.
אוקיי, זאת אומרת, לא 2-3, לא...
לא, דיפנסיב בדיוק מה שאמר פה הזה, מותר להגיד דיפנסיב רייטינג?
כן.
אוקיי, אז דיפנסיב
רייטינג... אלא אם אתה רוצה להסתבך עם עוד מילה, זה מדד יעילות הגנתי.
אז מדד היעילות ההגנתי של הקבוצה הזאת, כשהשחקן הזה נמצא על המגרש ולא נמצא על המגרש, זה נתון שבעיניי מספר לך הרבה. בטח אם אתה נכנס לקומבינציות יותר קטנות, אוקיי? של נגיד זוגות, שלשות, בוא ניקח לדוגמה את חולון של שנה שעברה, כששון ג'ונס וקליף ווייט נמצאים על המגרש, המדד ההגנתי שלנו הוא... סוג, יש לו מדד אחד.
עדיף לא להסגיר אותו.
וכשקורי וולדן ושון ג'ונס נמצאים על המגרש בלי קליף, אז המדד ההגנתי שלנו היה משהו מאוד מאוד אחר, שמספר את הסיפור של האימפקט ההגנתי שיש לקורי. בלי שתקמת אותו לא בחטיפות ולא לא בזה.
את האמת, אתה עושה גם את הבדיקות האלה, או בכלל עושים, לא רק, אתה על גם שחקנים ישראלים, כי מרגיש שאנחנו מדברים רק על זרים.
חד משמעית.
זאת אומרת שאתה עכשיו, הפועל תל אביב שלפני, אנחנו כל הזמן חוזרים לפועל תל אביב, בוא נלך לקבוצות אחרות, כבר לא נעים.
כל קבוצה בכל רגע נתון, כל הזמן.
כן, ראשון לציון רוצה להחתים את אוזס בלייזר קייט שעבר, היא מכירה אותו, יודעת מי הוא, היא ראתה אותו, זה אנשים שאתה מכיר, היא בודקים את כל המדדים האלה, דיפנסיב רייטינג וכל האנליטיקה המתקדמת הזאת?
אני לא יודע מה ראשון עושה.
לא, ראשון שם קוד ל... אוקיי, אני אחדד את השאלה. האם בשחקנים ישראלים... האם שחקנים ישראלים שאתה מכיר כל כך הרבה שנים, ברמה האישית, אתה רואה אותם עובדים גם בקיצים וגם בזה, האם אתה כן בודק ברמת האנליטיקה המתקדמת גם אותם?
אני כן כל הזמן. שחקן כדורסל זה לא מוצר מוגמר, זה משהו מאוד דינמי, שהוא נגזרת של המון דברים, ההתפתחות האישית של אותו שחקן, הקבוצה שהוא נמצא בה, הכיסויים שהקבוצה הזאת משתמשת, אולי מישהו עלה על... אוקיי, עוז, למשל, לפני ראשון, שיחק את רוב הדקות שלו ב-4. בראשון הסנה שיחק את רוב הדקות שלו ב-3. שאלה מאוד מעניינת, לי, איפה יש לו אימפקט יותר גדול על הקבוצה, בצד ההגנתי, בצד ההתקפי, אולי ראשון עלו על משהו והוא...
ואין לך תחושת בטן יותר גדולה בגלל שאתה רואה אותו?
יש לי, אבל התחושת בטן הזאת זה מצד אחד יתרון, ומצד שני זה גם סיכון.
אבל זהו, השאלה היא עד כמה אתה הולך רחוק עם המאניבול הזה. זאת אומרת, אתה יודע, אתה מכיר שחקן, יש לו את הטנדנציות שלו, את הנטיות שלו, תבין, נגיד, אם יש לשחקן את הנטיות שלו, זה לוקח אותך למקומות אחרים, אבל אם אני אגיד טנדנציז...
אוקיי, בוא אני אלמד אותך משהו. בסופו של דבר, הכל זה עניין של מידה.
בסדר, לא, אני אומר.
לא אמרתי שאי אפשר להשתמש באנגלית. אבל מכיוון שאנחנו בישראל, אין לנו עדיין, אולי האקדמיה ללשון אולי כבר המציאה, מילה עברית לפודקאסט.
יש, הסקט, לא?
אוקיי. נכון.
אני לא אשתמש בה.
אבל אז אתה רואה, והם משתמשים בפודקאסט, אז זה בסדר אנגלית. רק הכל עניין של מידע.
בקיצור, אז כשיש שחקן שאתה מכיר
אותו... גורם לי להישמע כמו איזה מורה.
זה, תן לי, אני רוצה, תשמע, אני רוצה, אני מרים לך, אני בונה אותך. שחקן שאתה מכיר כל כך טוב, ואתה מכיר את כל הנטיות שלו, המקצועיות והמקצועיות.
והחברתיות.
ואז אתה מסתכל על כל הנתונים שאתה מדבר, על באמת לחפור בכל הדאטה הזה, ואתה אומר, ואתה רואה שהוא לא מתאים לך. אבל אתה יודע מי הוא. אז מה מנצח?
בא לי להיות ג'ובה. הכל זה עניין של מידה. אתה תמצא... אוקיי, זה קורה המון, שמה שאתה רואה בעין, זה לא מה שאתה רואה במספרים. ואז אתה צריך ללכת ולחקור. מישהו טועה פה לצורך העניין. אני לא יודע, לפעמים זה... איך אומרים mental bias בעברית? אוקיי, יש כל מיני... יש כל מיני מבנים, הרגת אותי עם העברית.
הפרצוף שלו, אני...
יש כל מיני מבנים
מחשבתיים. הטעיה מנטלית.
רגע, בוא ננסה, הטעיה מנטלית?
יש כל מיני מבנים מחשבתיים כאלה, תבניות מחשבתיות, שיכולים להוביל אותך לעשות טעויות מסוימות.
סטיגמות.
סטיגמות זה לא הדבר, זה לא הדרך הנכונה.
הכי נוח לי, לקחת את הדוגמה של גיא פניני. אם אנחנו מדברים על גיא פניני, אנחנו יודעים מי הוא, אנחנו יודעים שהוא אחד הווינרים הכי גדולים בתולדות הכדורסל הישראלי. אנחנו יודעים שבקלאץ' הוא יגבור את הזריקה, אבל אם אתה מסתכל על סכמות הגנתיות של גיא פניני משתתף בהם, אני לא יודע אם אתה תראה את היעילות הזאת. ואז אתה אומר, מה גובר? אני לוקח שחקן שאני יודע שיכול לנצח למשחק, אבל אני יודע שבתוך כדי העונה, אם אני אריץ ליינאפים מסוימים, אולי הוא לא המתאים ביותר, מה גובר פה?
אז קודם כל, החוכמה היא למצוא את האיזון בין הדברים. כן, אני חושב שבסוף מאמן הולך עם האינסטינקטים שלו. המספרים זה כלי שהוא תומך החלטה. לכל אחד מהדברים האלה יש את החורים שלו, ובסוף אתה הולך עם מה שאתה מרגיש, מה שאתה חושב, מה שהניסיון שלך נותן. ובהערת סוגריים, אני אגיד, כדי להשתמש בנתונים, חשוב שתדע לשאול את השאלות הנכונות, את הנתונים האלה. אוקיי? האמירה, גיא פניני, היתרונות שלו לא מופיעים בסטטיסטיקה, היא שגויה לגמרי. אוקיי? ראשון, בכל ניתוח קלאץ', הגנתי עכשיו לא התקפי. אוקיי? שלוש דקות אחרונות מתחת לחמש הפרש, השחקן היחיד שאני רוצה על המגרש זה גיא פניני. לא יודע אם היחיד, אבל השחקן שאני רוצה
הראשון,
על המגרש
הראשון.
זה גיא פניני. בצד לפוזיישן הגנתי, אוקיי? כן. הקבוצה השנייה לקחה טיימאוט, ואנחנו נכנסים לפוזיישן הגנתי, אני רוצה את גיא על המגרש, יותר ממה שאני לא רוצה.
גיא פניני זה לא דוגמה טובה מהסיבה, שבעיניי שחקן מהסוג הזה אין לנו הרבה, כי הדבר הכי בולט אצלו, לאורך הקריירה משנה מסוימת, זה השכל. ואת זה אתה לא יכול ללמד, וההבנה שלו, ואתה רואה את זה בדברים הקטנים, לדעתי במקרה שלו, רוב הסטטיסטיקות המתקדמות רק ישלימו
אמת?
את מה שאתה רואה בעין, ומההתרשמות האישית שלך מהבן אדם.
אמת.
אין הרבה שחקנים כאלה בכלל, שאתה, קוואי לנרד למשל, לדעתי, הסטטיסטיקות המתקדמות, אני לא זוכר אותן כרגע, תמיד ישלימו, כי אתה רואה, אתה רואה את היכולת ההגנתית הזאת, ואתה יודע במקרה שלו בהגנה, שלא נדבר על ההתקפה, שהיא שם, ו... אבל זה מתי מעט. הרוב הם
סימן שאלה. בוא ניקח דוגמה ממש טובה, למשל, שהסטטיסטיקה לא מתיישרת עם מה שאנחנו רואים בעין. חואקין שוחמן מספרית לא שומר טוב.
נכון.
חואקין שוחמן מספרית כמעט בכל...
תדמיתית טרנדי קלאסי.
הפרמטר היחיד שבו הוא נמצא בעשירון העליון ממש...
זה בביצוע עבירות.
זה בסחיטת עבירות עוקף. אוקיי? הוא ראשון, הוא בטופ 10 באירופה. אוקיי? לא בליגה הישראלית, בסחיטת עבירות תוקף. שוב, נתון מאוד דומה לחטיפות, נותן אינדיקציה להרבה מאוד דברים. אני עדיין חושב שחואקין שוחמן הוא שחקן טוב מאוד. אני חושב, השחקן הגנתי טוב מאוד. בעיניי הוא שומר הרבה מעל הממוצע, גם ברמה הקבוצתית וגם ברמה האישית.
זה אתה רואה, אבל גם פה הוא משלים.
לא, המספרים לא מראים את
זה. לא המספרים, אוקיי, אתה צודק.
המספרים נותנים אינדיקציה, אם אתה תסתכל על המספרים של חואקין, הם נותנים אינדיקציה ששומר לא טוב, שגוברים עליו המון באחד על אחד, שהקלוזאוטים שלא קולים עליו הרבה סלים.
אבל כשאתה הולך ומסתכל ואתה רואה את החילופים, ושהוא נעמד לפני הגבוה עוד מהימים שהוא רב מכות כמעט עם סופו, בעונה האחרונה שלו במכבי תל אביב, ואתה רואה אותו עושה את הפרונט ואתה רואה שלא מצליחים למסור מעליו,
אמת?
אתה משלים את התמונה.
יפה. אז למרות שהמספרים לא מספרים את הסיפור, אצל חואקין יש סיבה, אוקיי? הכיסויים ההגנתיים של גלבוע הם כיסויים מאוד מאוד אגרסיביים. כאלה שהמטרה שלהם זה לייצר עיבודים ולייצר קצב גבוה ומגרש פתוח. סוג כזה של הגנה לא הולך טוב עם אנליטיקס. אנליטיקס מיישר קו עם אנשים שההגנה שלהם נותנת זריקות באחוזים נמוכים. ההגנה של גלבוע היא בדיוק הייתה ההפך מזה. אז חואקין לא עולה בקנה אחד, עם סטטיסטית, עם שחקן שהוא שומר טוב. אני משוכנע שאם הוא יהיה בקבוצה שההגנה שלה בנויה כדי לגרום ליריבה לזרוק זריקות לא טובות, אז גם המספרים ההגנתיים שלו התיישרו.
אוקיי, שאלה אחרונה, כי ליז צועקת עלינו שאנחנו פה, המכשירים כבר מעלים את דין.
אני די בטוח שליז מתעניינת מאוד במה שאנחנו מדבר.
איתי מדבר, נכון. היא פשוט אמרה שהמכשירים מעלים את דין, ותכף יש פה עוד פודקאסט. אז מכיוון שרשום שם, כמו שאתה קורא, עונת המלפפונים, בוא נחבר את כל מה שדיברנו עד עכשיו ונסגור בזה. מבחינה אנליטית, מההיכרות שלך עם שוק השחקנים הישראלים, והשמות שברורים, אני לא מבקש עכשיו שתגיד זה, מבחינת סטטיסטיקות מתקדמות, מי השחקן הכי בולט? שאתה, הסטטיסטיקות אומרות, זה שחקן שיהיה טוב בכל קבוצה שהוא לא ילך, ואותם, רק מבחינת הסטטיסטיקות, גם אם תגיד עכשיו בר תימור, זה ברור למה. אבל מבחינת סטטיסטיקות, אם עכשיו אני זרוק לך שמות, מי הראשון במעלה?
אין כזה דבר. אני צריך, כדי לענות על השאלה הזאת באמת, אתה צריך לאפיין רול, תפקיד מסוים שאתה רוצה מהבן אדם.
עם אבוקדו או בלי?
בלי אבוקדו. צמחוני בלי אבוקדו. אבל אתה צריך לאפיין תפקיד,
אוקיי,
אפיון לזה שאתה רוצה, ובהתאם לזה נרביש.
מהגבוהים הישראלים, בגלל שזה שוק קצת יותר מצומצם. התקפית, בוא נחדד, מי הגבוה הישראלי שמוביל את השחקנים החופשיים, שמועמדים להרבה קבוצות.
כמה יש לך?
מי הפול?
בוא נגיד ככה. עידן זלמנסון, שולברנד, איגור נסטרנקו, בן אלטית.
צ'וברוביץ'.
אנחנו נראים על חמשים עכשיו. הוצאנו ארבעים.
חמשים, רק חמשים.
טי-ג'יי קליין לא בלופ, נמרוד לוי לא בלופ.
נכון, חמשים.
את יונתן שולברנד הוצאתי גם.
הוצאת גם, למרות ש... טוב, אוקיי, יאללה, זרמתי איתך.
אוקיי, מספרית מעל כולם, אלכס טיוס, בפאר. אוקיי. אף אחד אפילו לא באזור חיוג שלו. היחיד שמפלרטט איתו, התקפית.
התקפית, רק התקפית, אני שואל.
זה אמרה. בהפרשים גדולים, השלישי זה זלמנסון. ריצ'רד אוול למשל שישי, אצלי ברשימות.
אוקיי, מי יש בין זלמנסון לאוול?
נסטרנקו,
אני חולה על
אסטרנקו. ואני לא זוכר מי עוד.
צ'וברוביץ'.
צ'וברוביץ'.
בנלטי.
צ'וברוביץ' אצלי לא נמצא במדגם, הוא לא שחיל מספיק דקות כדי שאני אוכל לנתח משהו עליו.
יפה. בוא'נה, אסטרנקו קרוב לאמרי. מעולם לא נאמר המשפט הזה בשום צורה, ולכן זו דרך נהדרת.
נאמר, הוא עשה לו בטח איזה פאול, לא?
לא יודע.
עשה לו סלים.
אני חולה על אסטרנקו.
כאן אדיר.
הסמל של עירוני נהריה האמיתי. בוא'נה, היה כיף.
היה ממש כיף, היה מעניין.
עזרנו למודי ללמוד עברית.
עזרנו ללמוד עברית, לי הוא עזר עכשיו לדעת מה אני מחפש כשאני מנסה להבין על איזה שחקן אני הולך לכתוב, שזה גם טוב.
ואז שנוריד את האוזניות, ליז תחל להכניס מוזיקה, אנחנו מסיימים. ואז שנוריד את האוזניות, הוא יספר לנו את הטבלה האמיתית.
ברור.
לא זאת שהוא מחר לנו פה.
כל הפוליטיקה אני מתנקד.
מודי, תודה רבה. ספיק אנד רול. סיימנו. תודה.